במסגרת השנים שאני מלמדת תנ"ך, אני תוהה לא פעם מה גורם למדרשים מסוימים להתקבע כל כך חזק בתודעת התלמידים שלי, עד כדי כך שלפעמים אנחנו ממש צריכים לפתוח חומש ולראות שמה שהם זוכרים לא מופיע בחומש. לדוגמה, זה שרות המואביה כשהיא מתכופפת, לא ממש מתואר איך היא מתכופפת ושהיא עושה את זה דווקא בצניעות. ואפילו מי שמעיין הרבה בפסוקים של המגילה יכול לגלות פה ושם סימנים שנושא הצניעות לא היה חקוק על ליבה והיה צריך ללמד אותה. זה שהנחש לא דחף את חווה לגעת בעץ, זה גם לא כתוב. זה שרחל מסרה ללאה את הסימנים, זה גם לא כתוב. זה שחור בחטא העגל מת, הרגו את חור ובגלל זה אהרון נענה לבקשת העם, גם זה לא מופיע. אני מניחה שלכל היושבים פה הדברים האלה ברורים, אבל לפעמים זה ממש, אם אני לא אפתח את החומש ונקרא את הפסוקים, הם יחשבו שאני לא מבינה על מה אני מדברת. למה אלה כן נתקבעו ומדרשים אחרים פחות זוכרים אותם? זו שאלה מאוד מעניינת למחקר. הרבה פעמים מאשימים את הגננות, אבל אני חושבת שזה פשטני מדי. אחד מהמדרשים הללו שיושבים מאוד מאוד חזק, זה המדרש על מרים. כשנשאל, אנחנו יכולים לעשות ניסיון, מה הייתה התלונה של מרים על משה, אני מניחה שמרבית האנשים יגידו, היא התלוננה שמשה שילח פרש, התגרש מאשתו. ממש רוב רובם של האנשים שנשאלים יענו בצורה כזאת. אני רוצה שנעיין רגע בפסוקים, נקרא אותם. קודם כל אנחנו נראה שהדברים האלה לא נאמרים בפירוש, אבל בכל זאת ננסה להבין מה גרם למדרש, שגם אותו עוד מעט נראה, להסביר בצורה כזאת את תלונת מרים על משה. אז תפתחו בבקשה כולם בספר במדבר, פרק י"ב, ותוך כדי הקריאה שלי תנסו לראות מה לא מסתדר, איזה חלקים של הסיפור הזה לא מסתדרים שמאלצים את חז"ל להגיד שמדובר בגירושין. בסדר? ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה חושית לקח. אם אנחנו נעצור בפסוק הזה, אני חושבת שיהיה ברור לכולם שאי אפשר להגיד שמשה גירש את אשתו. אבל בואו נמשיך. ויאמרו, הרק אח במשה דיבר אדוני? הלא גם בנו דיבר, וישמע אדוני. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ויאמר אדוני פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד, ויצאו שלושתם. וירד אדוני בעמוד ענן, ויעמוד פתח האוהל, ויקרא אהרון ומרים, ויצאו שניהם. ויאמר, שמעו נא דבריי, אם יהיה נביאכם, אדוני במראה אליו אתוודע, בחלום אדבר בו. לכן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא, פעל פה אדבר בו, ומראה ולא וחידות, ותמונת אדוני יביט, ומדוע לא יראיתם לדבר בעבדי ומשה. ויחרף אדוני בם, וילך. וענן שר מעל האוהל, והנה מרים המצורעת כשלג. ויפן אהרון אל מרים, והנה מצורעת. ויאמר אהרון אל משה, בי אדוני, אל נתשת עלינו חטאת, אשר נועלנו ואשר חטאנו. אל נתהי כמת, אשר בצאתו מרחם אמו, ויאכל חצי ושרו. ויצעק משה אל אדוני לאמור, אל נא רפא נא לה. אז אם כן, ראינו בפסוק הראשון שכתוב שאישה כושית לקח, ואם לא הבנו את זה אחרי הפעם הראשונה, אז מסבירים לנו שוב כי אישה כושית לקח. למה בכל זאת מה שהתקבע בזיכרוננו ומה שהתקבע בזיכרוננו זה, זה, זה בעקבות מדרשי חז"ל שמדובר פה על סיפור של גירושין. אני לא יכולה לשמוע כאן תשובות, אני מניחה שלכל אחד יש מה להגיד, אבל יש איזשהו חוסר הרמוניה בין החלק השני של התלונה של מרים. הרק אח במשה דיבר, הלא גם בנו דיבר. האם דרגה נבואית יכולה להוות תירוץ לנסיעת אישה שנייה? וגם כשהקדוש ברוך הוא מוכיח את מרים, הוא מתאר את הדרגה הנבואית הגבוהה של משה, שהיא מאוד מאוד שונה מהדרגה הנבואית של אהרון ומרים. ושוב אנחנו שואלים, האם דרגה, ככל שדרגה נבואית גבוהה יותר, יש היתר גדול יותר לשאת אישה כושית? משהו פה לא מסתדר. אז עוד מעט אנחנו נראה שלוש גישות בפרשנות, אבל אנחנו כבר יכולים לפחות לנסות ולהבין מה המקור או מה הסיבה לכך שחז"ל הלכו ודרשו שלא ייתכן שמדובר בנישואים לאישה כושית שהיא מוכיחה על נישואים, אלא שהיא מוכיחה על גירושין, ובעצם אומרת דרגה נבואית היא לא עילה לגירושין. בואו נראה כיצד התמודדו עם הבעיה הזאת. רק שנייה, יש פה איזה נייר דבק שיפריע לנו כל הזמן. בדפים שלקחתם, אני מקווה שכולם לקחו בכניסה, ישנה טבלה שבה הבאתי שלוש גישות בניסיון לתאר מה הייתה התלונה של מרים. אני רוצה שנקרא שני פרשנים מכל אחת מהגישות, לא חושבת שנספיק את השלושה. נראה מה היתרון של כל גישה, אבל מה בכל זאת השאלות שנשארות פתוחות. אז הגישה הראשונה בעמודה הימנית סבורה שהכושית היא אישה מארץ כוש, והתלונה משה נשא אישה נוספת שאינה מישראל. כלומר, לא מדובר בציפורה, אלא באישה אחרת. אז הראשון שאומר את זה זה הרשב"ם. כי אישה כושית לקח, כי דכתיב בדברי הימים, דברי הימים אין הכוונה לדברי הימים המקראי, אלא לדברי הימים של הספרות הבתר מקראית, דמשה רבינו מלך היה בארץ כוש 40 שנה ולקח מלכה אחת ולא שכב עמה כמו שנאמר שם. בסדר, אז התלונה היא על עצם העובדה שמשה נשא אישה שהיא לא מישראל. שדל, שמואל דוד לוצאטו, ותדבר מרים וגומר, היה נראה להם לגאווה שאינו רוצה להתחתן בעמו, ובתוך דבריהם אמרו גם כן, הרק אח במשה דיבר השם? כלומר, למה משה מתגאה במעמדו הנבואי ומרשה לעצמו לבחור נשים, נשות ישראל לא מספיק טובות לו שהוא לוקח נשים מבחוץ? אולי בגלל התמיהה של הגישה הזאת נקרא גם את רבי יוסף בחור שור, על דבר אישה כושית אשר לקח לפי הפשט שהיו אומרים, וכי לא מצא משה אישה מבנות ישראל שיקח לו לאישה, שהלך לקחת לו מבנות הכושים שהם הרלים, וכי בשביל שהקדוש ברוך הוא מדבר עמו מתגאה, שאינו רוצה לישא אישה מבנות ישראל, שביקש אישה במרחק, הלא גם בנו דיבר, ונסענו מישראל, ולא נתגאינו בכך. זאת הגישה הראשונה שאנחנו רואים. מה היתרונות שלה? קודם כל, כושית. מי שיגיד שזו ציפורה, יצטרך להסביר למה מכנים אותה פה כושית. אנחנו הרי יודעים מהו שמה. מה היה צבע הוראה? אולי לא, אבל למה לא להשתמש בכינוי המוכר, בשם המוכר? למה לקרוא לה כושית? דבר שני שהגישה הזאת פותרת, זה המילה לקח. כתוב כי אישה כושית לקח, ומי שמסביר את זה גירש, העיקר חסר מן הספר. מה בכל אופן החיסרון של הפירוש הזה? שאין קשר בין התלונה לתוכחה. כשהקדוש ברוך הוא מתאר את המעלה המאוד גבוהה, את אינוונטנותו של משה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם, ואת מעלת נבואתו, זה שהוא אומר על הענבה של משה, אולי זה נגד האשמתו בגאווה. אבל מה הקשר בין דרגה נבואית לבין היכולת או היתר לקחת אישה כושית? בואו נראה את הגישה השנייה. על פי הגישה השנייה, הכושית היא ציפורה או אישה מארץ כוש, והתלונה היא שמשה פרש ממנה בגלל מוצאה הכושי. אז אבן עזרא הוא הנציג הראשון, וטעם כי אישה חושית לקח, והנה חשדו משה כי לא נמנע לשכב עם ציפורה רק בעבור שאיננה יפה. כלומר, אבן עזרא סבור שמדובר בציפורה, וחטאו של משה זה שהוא בגלל המראה שלה לא רצה להמשיך לחיות איתה. אלשך, ואפשר לבוא אל העניין במה שקיבלו רבותינו זיכרונם לברכה, כי 40 שנה מלך משה בקוש ויקח לו אישה קושית, ומפחד בלילות פניגש אליה, נתן חרב חדה בינו לבינה, ולא קרב אליה 40 שנה על היותה קושית ולא יהודית, כי לא נתגיירה. אז גם כאן אלשך אמנם טוען שמדובר לא בציפורה אלא באישה קושית, אבל בשניהם מדובר על איזה שהם סיבות שמשה פרש ממנה. מה היתרון הגדול של הגישה הזאת? קשר בין החטא לעונש. גם אבן עזרא וגם אולי בעיקר אבן עזרא וגם הרבינו בחיי שאנחנו לא מספיקים לקרוא, אבל אנחנו על אודות האישה הכושית, היא ציפורה שהיא מדיינית והם דרים באוהלים וכולי, יש פה משחק של צבע, יש פה חשד במשה שהוא נמנע מלהישאר בחיי נישואים עם האישה בגלל המראה הכושי שלה. מה קורה למרים? היא נעשית לבנה. כלומר, את ביקרת את משה וחשדת בו שזאת הסיבה שכושית בעיניו זה לא יפה, בואי תהי לבנה ונראה אם הלבן הוא יותר יפה. זה יתרון של הפירוש הזה, וגם המקום, זה שהתלונה נזכרת עכשיו ולא קודם לכן, כי הרי התלונה נזכרת עכשיו, כלומר זה משהו שהתרחש עכשיו, ולכן אבן עזרא טוען שהגיעה התלונה. מה החיסרון? לא כתוב שמשה פרש מאשתו. עוד פעם, העיקר חסר מן הספר. הגישה האחרונה, ציפורה, הכושית היא ציפורה, והתלונה משה פרש מציפורה מחמת תפקידו הנבואי. נקרא את הכתב והקבלה, וכאילו יאמרו, אתה הוא נזהר בפרישות גדולה להתרחק ההזדקקות מאישה ראויה והגונה אליו, ואז לא הקפיד גם על נישואי אישה אשר גם לאיש המוני אינה ראויה. ונקרא את רש"ר הירש, מרים ואהרון גינו את משה על שום שפרש מן האישה, עובדה זו נודעה להם רק עתה, כאשר שרתה רוח הנבואה על 70 הזקנים, והם ראו בכך עוול כלפי האישה, כי היו סבורים שנבואת משה לא חייבה אותו לפרוש מן האישה, שהרי הם עצמם וכן האבות שלפניהם זכו לשמוע את דבר השם, מבלי שחיי האישות ייפגעו על ידי כך. אז זאת הגישה שאולי היא יותר מוכרת, אנחנו נפגוש אותה עוד שנייה בחז"ל, שהפרישה נבעה לא מהמראה של הכושית ולא מחשש כזה או אחר, אלא משה עלה בדרגתו הנבואית והבין שבזמן כזה לא נכון להמשיך לחיות בחיי אישות, ומרים מבקרת את ההחלטה הזאת. החיסרון של השיטה הזאת, א', למה כתוב קושית? אין לזה שום משמעות. אין לזה שום משמעות שהיא כושית. לפי הגישות האחרות, או שהיא הייתה מארץ כוש, או שזה בגלל המראה הכושי שלה. אבל כאן, למה כתוב שהיא כושית? ודבר שני, לא, גם הצרת, נכון, הקשר בין החטא לעונש, וגם עוד פעם, כתוב כי אישה כושית לקח, והמילה גירש או התרחק, איננה מופיעה. הבאתי את כל השלוש גישות האלה, כדי לראות משהו מאוד חריג בחזל. חזל, הם קדמו כמובן לפרשנים האלה, כן? אבל היה חשוב לי שתראו שבפרשנים יש פריסה מאוד רחבה. קודם כל יש פרשנים שבכלל לא חושבים שמדובר בגירושין, אלא בנישואים נוספים. יש פרשנים שכן חושבים שמדובר בגירושין, אבל בלי קשר למעלה נבואית. ואחרי שאנחנו רואים את הפריסה הזאת, אני רוצה שנקרא שלושה מדרשי חז"ל שנכתבו בחיבורים שונים ויש להם מכנה משותף מאוד מאוד ברור. בואו נקרא אותם. הראשון הוא מספרי זוטה, אנחנו נקרא את שלושתם ברצף ותוך כדי שנעיין בפרשנים תנסו לראות מה המכנה המשותף לשלושת המדרשים הללו. בעמוד השני, עברנו עמוד. ומה היו הדברים? כן, מה היו הדברים שאמרה מרים? אמרו, כיוון שנתמנו הזקנים, הפרשייה שלפני סיפור מרים זה אלדד ומידד שמתנבאים במחנה, כן, הם הזקנים. כיוון שנתנבאו הזקנים, הדליקו כל ישראל נרות ועשו שמחה בשביל שעלו 70 זקנים לשררה. וכיוון שראתה מרים הנרות, אמרה, אשרי אלו ואשרי נשותיהן. אמרה לציפורה, אל תאמרי אשרי נשותיהן, אלא אוי לנשותיהן, שמיום שדיבר הקדוש ברוך הוא עם משה אחיך, לא נזדקק לי. מיד הלכה מרים אצל אהרון, והיו נושאים ונותנים בדבר שנאמר, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה, על עסקי פרישתו מן האישה. אמרו, גאוותנו משה, וכי לא דיבר הקדוש ברוך הוא אלא אמו בלבד, כבר דיבר עם נביאים הרבה ואימנו, ולא פרשנו מנשותינו. בספרי במדבר, ודבר מרים ואהרון במשה. מניין הייתה מרים יודעת שפרש משה מפריה ורבייה? אלא שראתה את ציפורה שאינה מתקשטת בתכשיטי נשים. אמרה לה, מה לך שאין את מתקשטת בתכשיטי נשים? אמרה לה, אין אחיך מקפיד בדבר. לכך ידעה מרים, ואמרה לאחיה, ושניהם דיברו בו. אני מדלגת על הסוגריים, והרי דברים קל וחומר. ומה מרים שלא נתכוונה לדבר באחיה לגנאי אלא לשבח, ולא למעט מפריה ורבייה אלא לרבות, ובינה לבין עצמה, כך נהנשה, המתכוון לדבר בחברו לגנאי ולא לשבח, ולמעט מפריה ורבייה ולא לרבות, ובינו לבין אחרים ולא בינו לבין עצמו, על אחת כמה וכמה. ומדרש אחרון בסדרה, מרים אמרה, עליי היה הדיבור, לא פרשתי מאצל בעלי. אהרון אמר, עליי היה דיבור, לא פרשתי מאצל אשתי. אבותינו הראשונים, עליהם דיבור, לא פרשו מנשותיהם. הוא! שדעתו גסה עליו, פרוש מאצל אשתו. ולא היו דנין בפניו אלא שלא בפניו, ולא היו דנין בוודאי אלא בספק. ספק דעתו גסה עליו, ספק אין דעתו גסה עליו, וכולי וכולי. אתם רואים שלוש מסורות, שלושה מדרשים בחיבורים שונים שלכולם יש מחנה משותף. המחנה המשותף הוא כזה. לדעת כולם, הכושית היא ציפורה, לדעת כולם התלונה היא על פרישת משה מאשתו. המכנה המשותף השלישי הוא שמרים, לטענה של מרים ניתנת במה מרכזית, אפילו הייתי אומרת שהיא אומרת את המילה האחרונה, אין פה תגובה. המדרש לא ממשיך בתיאור התגובה האלוקית וגם לא בתיאור העונש. כלומר, יש פה מרים שפורסת את משנתה, מביאה דוגמה מהאבות הראשונים, וכך נגמר המדרש. המדרש מבקר את אופן השמעת הביקורת, אבל לא את תוכן השמעת הביקורת. ומה שמשתמע מתוך דברי מרים, שכמו שאמרתי, ניתנת לבמה המרכזית, זה שדרגת נבואה היא לא עילה לגירושים. המאפיין החריג הזה של מדרשי חז"ל הביא פרשן שלא הרבה מכירים בשם רבי יוסף אבן כספי לחטוף עצבים. הוא קרא את המדרשים האלה וראה איך רש"י אונקלוס ורש"י בעקבותם מאמץ בלי לתת אפילו אופציה אחרת, וזה העלה את חמתו. הבאתי את הפירוש שלו, הוא קצת ארוך, אבל הוא באמת מרתק, כי הוא מראה לנו עד כמה הפרשן לא יכול לסבול את את המחנה המשותף הרחב הזה שמשפיע הלאה, ואפילו מנסה לתת לזה איזשהו הסבר. אז תהיו סבלנים, זה קצת ארוך, אבל מאוד חשוב לראות את הסגנון ואיך הוא מבטא את הכעס שלו. על אודות האישה הכושית אשר לקח, אמר יוסף, מפלי אני על הקדמונים, שלמים הם כולם ממני, לא אגיע לפרסת כף רגלם, איך נפל לעולם בדמיונם, שיפרשו דבר מן התורה, הפך מה שכתוב. אם כשיחליפן שם אל שם הפחילו, או יוסיפו מילות הפחיות. וזה כי ידוע מה שפרש בזה אונקלוס. ואמר רבינו משה הרמב״ם, אונקלוס הגר, חכם גדול היה. ומאין לו לפרש קושית שווה יפה, שהם הפכים כשחור ולבן. ועוד, מאין לו להוסיף מילות הפחיות, אחר כי אישה קושית לקח, כאילו כתוב בתורה, כי אישה כושית שלקח עזב או הרחיק. ואם הייתה זאת כוונת נותן התורה, למה לא כתב כן? ולמה כתב היפוכו? ועוד מי התיר לנו לעשות זה? מדוע אונקלוס כוחו גדול לעשות זה? או חכמי התלמוד או אבן עזר שכולם הסכימו בזה? שזה אבן עזר דווקא לא, אבל לא משנה. ומדוע לא נעשה כן אנחנו ואיש הישר בעיניו יעשה? עד שנחליף. ואהבת את השם אלוקיך באומרנו חלילה, לא רוצה לקרוא. חי השם, נשגבה בעיניי זאת הדרך המוסכמת מכל הקדמונים, עמודי עולם והאמונה והחיזוק לתורת משה, לא אוכל לה. חלילה לי מעשות כדבר הזה, או אעזוב לגמרי תורת משה, ואמין בתורה חדשה חלילה כבר נעשית, או אעשה גם אני כמו שיעשו אלה, חס ושלום. ועכשיו הוא מביא את עמדתו. אתם יודעים מה? עמדתו פחות חשובה לי כרגע, כי ראינו הרבה מאוד דעות, זה מונח בפניכם. אני רוצה לעבור למילה ואוסיף בזה הערה. הוא נותן את ההסבר משלו, אתם תשפטו אם זה משכנע או לא משכנע. מה שאותי מעניין זה איך הוא מסביר את הנהייה, את הנטייה ההמונית לפרש בסגנון של חז"ל. ואוסיף בזה הערה. כי ידוע כי תורתנו השלמה נמשכת אל שלמות הטבע, ולכן לא נצטווינו שנתנגד ונעיק לפעולות הטבע, אבל נתנהג בהכרחי, ולכן לא נצטווינו בפרישות מאישה, כי המעשה הוא הכרחי בטבע שלנו. ואם משה רבנו עליו השלום היה פורש לגמרי מאישה, כמו שאמרו הקדמונים, לא היה משה האיש המשובח בזמן מעולם ועד עולם. וחז"ל אמרו, כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו. ושלמות פעולותיו הטבעיות לא חלשו בהיותו בן 80 ואף לא בהיותו בן 100. כי אברהם כשהיה למטה ממנו הוליד בן 100. ואף לא ניפלא אם לקח שתי נשים, כי אברהם אבינו הראשון לקח שתי נשים ויעקב 4 ומעשה אבות יעשו הבנים. ואיך נהיה אנחנו שחלים מכל שחלים עד שנחשוב במעשיו ובדעותיו? אין לנו רק שנבוש ונקלם מעצמנו ונאמר, הוא ידע מה יעשה. אז מה שרואה, מה שמסביר רבי יוסף אבן כספי, זה שהוא חושד בכל מי שנוטה אחרי מדרשי חז"ל להגיד שמשה התגרש, כי יש להם איזושהי אי נוחות לראות את גדול הנביאים שהוא ילוד אישה ועוסק גם בעניינים הטבעיים. כאילו מעלתו הרוחנית לא מאפשרת, ורבי יוסף אבן כספי אפילו נותן דוגמה, אני צנזרתי, לא צנזרתי, אבל הורדתי חלקים, הוא משווה אותם לגנוסטיים ולכל מיני תרבויות שהתפתחו בפילוסופיה שפרשו מאישות בגלל איזושהי התעלות רוחנית, והוא חושד בחז"ל שזאת הסיבה שכך הם פרשו את תלונת מרים. אני רוצה להציע כיוון אחר לחלוטין, ואולי אפילו מנוגד. וכדי להוכיח את הכיוון שלי, אני רוצה שאנחנו נעקוב אחרי סדרה רחבה של דרשות שעוסקות במרים הנביאה, והמכנה המשותף לכולם שהיא הופכת להיות יושב ראש אגודת אפרת. מעודדת נישואים, מעודדת ילודה ונלחמת בפרישות. כדי לראות את הייחודיות הזאת של הטיפול בדמותה של מרים, אנחנו נראה גם מסורות קדומות, ששם לא בהכרח פרשו ככה את מעשיה, ואיך מנקודה מסוימת כשמגיעים למרים, מפרשים את זה בכיוון הזה של נישואים וילודה. אחרי שנראה את זה ונצרף את זה למגמה שדיברנו עליה בסיפור פרישת, בסיפור ביקורת מרים על פרישת משה, ננסה גם לתת הסברים לנטייה החז"לית המיוחדת הזאת. אז הסדרה הראשונה של המדרשים עוסקת בסיפור המיילדות, זהותן של המיילדות. מי היו המיילדות על פי הפסוקים? שפרה ופועה. עכשיו הפסוקים האלה הם בהחלט מגרים דרשנות, כי הפסוקים שעוסקים בתיאור השנים הראשונות של השיעבוד מאוד מתאפיינים באנונימיות. וילך איש, מלך חדש על מצרים, כשאנחנו יודעים שיש לו שם, אחר כך הוא נזכר בשמו, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי ותתצב אחותו מרחוק והאיש המצרי והבנות, השבע הבנות, הכל מאוד אנונימי. אני רוצה להקריא לכם משהו מאוד יפה שנחמה ליבוביץ' כותבת על האנונימיות הזאת בעיונים בחדשים בספר שמות, זה לא מופיע אצלכם, רק תקשיבו. היא כותבת ככה: תמונת ישראל בפרק זה תמונה קודרת של המון אפור, ללא תיאור אופיו ופרצופו, ללא דמויות אינדיבידואליות בו, ללא אישיות מתבלטת, המון סובל ומדוקה ללא גיבורים. והיפוכו בפרק ב', כאן על רקע חשוך זה של ההמון, ללא צביון וללא פרצוף, אני מוסיפה, עם טלאי צהוב ומספר, מתבלטת משפחה אחת, אב, אם, בת. אמנם לפי שעה אף הם אנונימיים, אבל אופי להם, ייחוד להם, וכאן נולד גיבור הפרק. אם כן, באנונימיות הזאת, כשפתאום שתי מילדות נזכרות בשם שפרה ופועה, אף אחד אחר לא נזכר בשמה, דווקא שפרה ופועה. אז בואו נראה מה אומר פרשן ותיק יותר מחז"ל, לפחות חלק ממדרשי חז"ל, יוסף בן מתתיהו, במקור מספר 5 בקדמוניות היהודים. והמלך פחד וציווה להשליך היאורה ולהרוג כל זכר שיוולד לבני ישראל. ופקד שמילדות מצריות תשגחנה בשעת חבליהן של נשי העברים ותקפדנה על לידותיהן. עליהן הייתה מוטלת החובה לפי פקודת המלך להיות המילדות. הועיל ונדמה שהן לא תעבורנה על החלטת המלך מחמת היותן בנות עמו. מאוד הגיוני. מה הבעיה היחידה? שכתוב המילדות העבריות. אז מסביר יוספוס, מילדות העבריות. שזה מאוד מאוד סביר, כלומר לתת למילדות עבריות באמת, זה לתת לחתול לשמור על השמנת. יש היגיון מאוד גדול במה שאומר יוספוס. אבל בספרי יש להם זיהוי אחר, ויומר מלך ישראל למילדות ויומר מלך מצרים למילדות העבריות, תודה, שפרה זו יוכבד, פועה זו מרים. שפרה שפרה ורבה, שפרה שמשפרת את הולד, שפרה שפרו ורבו ישראל בימיה, פועה שהייתה פועה ובוכה על אחיה, שנאמר ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. יש באופן כללי חז"ל מאוד לא אוהבים דמויות אנונימיות או דמויות בלתי מזוהות, והרבה פעמים הוא קושר קישורים מפליגים בין דמויות קרובות ורחוקות כדי לא להישאר באנונימיות. אבל מעבר לנטייה שלא להישאר אנונימי, אנחנו רואים דרשה שעוסקת במרים כמי שמקדמת את הנושא של פריה ורבייה, נלחמת בגזרת פרעה ומחיה את הולדות. הסדרה השנייה עוסקת במדרשים שמדברים על הבשורה על הולדת משה. כשאנחנו קוראים את הפסוקים, מאוד לא ברור מה החשש של פרעה. אם פרעה גוזר כל הבן הילוד היאור התשליחו, ואנחנו יודעים שהוא מפחד מריבוי של העם שהם יתאספו עליו ויעשו איתו מלחמה ויכניעו אותו, מה היה יותר הגיוני שהוא יהרוג? את הנשים. למה הורג את הגברים? אז סדרה שלמה של מדרשים ומסורות מנסה להתמודד עם השאלה הזאת. המדרש, המסורת הראשונה מופיעה בקדמוניות היהודים של יוספוס, והוא אומר ככה: אחד ההצטגנינים הודיע למלך שעתיד באותו זמן להיוולד איש בישראל שישפיל את כבוד מלכות מצרים וינסה את עם ישראל, וכשיגדל יעלה על כל אדם במידותיו הטובות ויזכה לתהילת עולם. אם כן, לא פחד הריבוי, פחד הריבוי יטריד את פרעה, אבל לא זה מה שמסביר את פשר הגזרה כל הבן הילוד היאור התשליחו, אלא מה שמסביר את הגזרה הזאת, זה איזושהי נבואה על דמות שתיוולד ותושיע את ישראל. בחיבור בשם קדמוניות המקרא, הוא חיבור פחות מוכר, יש גם מחלוקת מתי חיברו אותו, המחבר שלו הוא אנונימי, אבל בואו נראה מה התוכן ואיך זה מקדם אותנו. ורוח אלוהים בא אל מרים בלילה, ותרא חלום, ותספר להוריה בבוקר לאמור, ראיתי הלילה והנה איש עומד בבגד בוץ, ויאמר לי, לכי ואמרי אל הורייך, הנה אשר יוולד מכם יושלח למים, כי על ידו יבשו המים. ואעשה על ידו אותות ואציל את עמי, ולא יהיה שלטון תמיד. וכאשר סיפרה מרים את חלומה, לא האמינו להוריה. אז קודם כל מרים כבר הוכנסה פה לתוך הסיפור ולתוך השאלה של גזרת הבן, אבל יחסית פסיבית. היא חולמת חלום, בא אליה האיש בחלום, אומר לה משהו, היא מעבירה את התוכן להורים שלה, אבל ההורים שלה, לכי לישון, זבי אותנו. בואו נראה איך המדרש מתפתח בדברי חז"ל במחילתה. ותיקח מרים הנביאה, וכי איכן מצינו שנביאה הייתה מרים? נכון, ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את הטוף בידה, כן? אז וכי איכן מצינו שנביאה הייתה? אלא שאמרה לאביה, סופך אתה מוליד בן שמושיע את ישראל מיד מצרים. מיד וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותר ותלת בן וגומר. ולא יכלה עוד הצפינו. נזף באביה, אמר לה, ביתי, היכן נבואתך? ועודה מחזקת בנבואתה, שנאמר, ותתצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. אז כאן מרים הרבה יותר דומיננטית, הנבואה הזאת שהייתה של הצטגנינים, ובקדמוניות המקרא היא הייתה של איש עומד בבגד בוץ, הנבואה עצמה של הולדת המושיע נאמרת למרים, ובזכות הנבואה הזאת, מרים, אמרם ויוכבד מתחתנים. חוזרים אחד לשני, עוד שנייה נפגוש את החוזרים אחד לשני. אתם שמים לב שיש פה שינוי. מן הסתם חז"ל לא הכירו לא את יוספוס ולא את קדמוניות המקרא, אבל החליטו להפוך את מרים כמי שבזכותה אמרם מחזיר את יוכבד. הסדרה השלישית היא שוב בעיה מקראית, כשאנחנו קוראים את הפסוקים וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, יש לנו בעיה דיאכרונית. למה? כי כבר יש גם אהרון, אחר כך אנחנו פתאום שומעים על קיומו של אהרון, אבל גם ותתצב אחותו מרחוק. איך יש לו אחות אם רק הרגע הם נישאו? אז יש בעיה בפסוקים, וכשיש בעיה בפסוקים בוודאי שאנחנו צריכים את הסיוע של המדרש. ובואו נראה כיצד מתמודדים עם הקושי הזה המדרשים השונים. אז עוד פעם אנחנו מתחילים ביוספוס. אמרם, מהמיוחסים שבעברים, מקור מספר 10, היה שרוי בפחד לעמו שמא יחלה, ובדאגה חמורה למשפחתו הוא היה עובד עצות. כי אשתו הייתה הרה, ועמד בתפילה ואלוהים רחם עליו ונתרצה לתחינתו ועמד עליו בשנתו ושידלו בדברים. כי אותו הבן שבגלל פחדם מפני ולדו דנו המצרים למיטה את ילדיהם של כל ישראל, שלך יהיה ויעלם מעיני השוקדים עליו לאבדו. ולאחר שיגדל ישחרר את גזע העברי משעבודם ויזכה לשם תהילה. גם אצל הנוכרים, וגם אחי יהיה לו, שכהונתי תהיה נתונה לו ולבניו אחריו כל הימים. הלידה של האישה הוסיפה אמונה בדבר שנתבשרו מפי האלוהים. יוספוס מתחמן. במה הוא מתחמן? הוא מתעלם מסדר ההולדה, את מרים הוא בכלל לא מזכיר, ואומר, היה פה, למה כתוב הילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי? כי יש כאן איזשהו חשש גדול של אמרם, הוא שומע את הגזרה, והוא לא אומר, יוספוס אפילו לא אומר שהוא התגרש, אבל יש לו חשש מאוד גדול, והקדוש ברוך הוא מעודד אותו, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, בעצם אומר, הוא קיים את חיי הנישואים האלה בלי דאגה בגלל ההבטחה האלוקית הזאת, ואחר כך נולד אהרון. מרים בכלל לא מופיעה כאן כאיזושהי בעיה. אחר כך כשהוא מתאר את מרים ששומרת עליו, אין לו שום בעיה להגיד שהיא קיימת, אבל כאן הוא לא מזכיר ופותר את הבעיה. עכשיו בואו נסתכל מדרש במחילתא דרשב"י. יש לי תחושה שרובכם את המדרש הזה לא מכירים. ואחרי שנקרא את המחילתא דרשב"י, נקרא את המדרש בבבלי סוטה, ואז כולכם תגיד, את זה אנחנו מכירים. אבל זה מאוד מאוד מעניין, המעבר הזה מהמחילתא דרשב"י למדרש המקביל, שאחר כך הפך הוא זה שקנה שביטה בספרות חז"ל במקבילות. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, זכות אמרם אביך עמדה לך, שעמד ועשה דבר גדול בישראל, והסכימה דעתו לדעתו של מקום, שכשהכבידו מצרים עבודה קשה על ישראל, והיו מטביעין אותן ביאור, אמרו, מה אנו מועילים, נושאים נשים ומולידים בנים ומייגעים עצמנו, ומאחר שמשקיעים את בנינו במים, חוזרים וכובשים אותם בבניין. ועמד ועשה דבר גדול בישראל. מה עשה? גירש את אשתו בתוך 3 חודשים שהייתה מעוברת, והלכה לבית אביה, ועמדו כל ישראל וגירשו את נשותיהן. לאחר 3 חודשים חזר ועשה בקידושין לקיים מה שנאמר, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי וגומר. והיו מלאכי השרת משחקים לפניה כחתנים וכלות לקיים מה שנאמר, הם הבנים שמחה הללויה. ומצרים מנו לה 9 חודשים. ממתי? מהנישואים השניים. והיא ילדה בתוך 6 חודשים. בגלל זה היא יכולה להצפין 3 חודשים. וכי למה הוא צריך הדבר לומר, אם לקח אמרה מישה, אם לא לקח, אלא להודיע לכל באי העולם זכותו של אמרם הצדיק. יצביע מי שהכיר את המדרש הזה מהמחילתא. 5 אצבעות מורמות. 6. בואו נעבור למדרש הבא, ואני אשאל את אותה שאלה, ואז ננסה להסביר מה קרה פה. אגב, לא, אני חוזרת טיפה אחורה ליוספוס, כשיוספוס לא רוצה להראות, כשהוא מתאר את אמרם כמי שחושש ופוחד, אנחנו יודעים שיוספוס מאוד חושש מלקחת את הדין לידיים. ואז הוא אומר, אמרם כבר, אשתו כבר הייתה בהיריון. זה לא שהוא הלך נגד הגזרה של פרעה, זה לא שהוא אמר, אני בכל זאת אשכב עם אשתי, אכניס אותה להיריון ואלחם נגד הגזרה. אשתו כבר הייתה בהיריון. אמרם, לפי מה שאנחנו קוראים במחילתא דרשב"י, הוא לוחם אמיתי. הוא מערים על המצרים ומסתיר את... מצליח להרוויח 3 חודשים של הסתרה. אז בואו נקרא את המדרש המוכר יותר. אמרם גדול הדור היה, כיוון שגזר פרעה הרשע כל הבן הילוד היאור התשליחו, אמר, לשב אנו עמלין. עמד וגירש את אשתו. עמדו כולן וגירשו את נשותיהן. אמרה לו ביתו, אבא, קשה גזרתך יותר משל פרעה. שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות. פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה בעולם הזה ולעולם הבא. פרעה הרשע, ספק מתקיימת גזרתו, ספק אינה מתקיימת. אתה צדיק? בוודאי שגזרתך מתקיימת, שנאמר, ותגזר עומר ויקום לך. עמד והחזיר את אשתו, עמדו כולן והחזירו את נשותיהן. ויקח ויחזור מבי אליה. היה צריך לכתוב ויחזיר אמרם את אשתו. אמר רבי יהודה בר זווינה שעשה לו מעשה ליקוחים. הושיבה באפיריון ואהרון ומרים מרקדים לפניה. ומלאכי השרת אמרו הם הבנים שמחה. מי מכיר את המסורת הזאת? נא להצביע. קשה לי לספור.
זה ברש"י.
זה ברש"י. זה ברש"י, אבל לא סתם, רש"י גם מכיר את המחילתא. מן הסתם. מה שיצר את השינוי הזה, זה שבחוץ מהמחילתא דרשב"י, אין למדרש על זה על אמרם מקבילות, ולמדרש על מרים יש הרבה, 6, 7, אולי 8 מקבילות. כלומר, מהרגע שהמסורת על מרים יצאה לאוויר, כל הדרשנים שלוקחים מדרשים מוקדמים יותר, מצטטים אותה ולא את המדרש על אמרם. עכשיו זה, תופעה מאוד מפתיעה. קודם כל, תראו מה קורה לאמרם. מילא רוצים לשבח את מרים, וכבר ראינו שיש נטייה לייחס לכל מה שקשור לעידוד נישואים וילודה. אבל למה על חשבון אמרם? עכשיו, זה לא שאמרם הופך להיות דמות שלילית בעיני חז"ל. בבבלי, בארבעה שמתו בעטיו של נחש, נכון? מדברים על ארבעה שמתו בעטיו של נחש, כלומר אנשים צדיקים שנגזרה עליהם מיטה בגלל החטא הקדמון, לא בגלל החטאים שלהם. מי עם הארבעה? ישי, לפני כן בנימין, אמרם וכלאב. כלאב בן דוד, שהוא בספר מדברי הימים מכונה דניאל. כלומר, אמרם נשאר דמות של צדיק, אבל הבמה מפנה את מנהיגותו של אמרם ומפנה אותה לטובת מרים. ושימו לב, גם במדרש הראשון כתוב והיו מלאכי השרת משחקים לפניה כחתנים, וגם במדרש השני שעשה לו מעשה לקוחין ומלאכי השרת אמרו אבא בנים שמחה. כלומר, אי אפשר להגיד פה שהמדרש המאוחר לא הכיר את המדרש הקדום. הוא ממש לוקח ביטויים, אבל לא אמרם. אמרם מגלה רפיסות גדולה, חשש מאוד גדול, מגרש את אשתו, מרים נושאת תוכחה אמיצה וגורמת לנישואים מחודשים של אמרם ויוכבד ושל כל היתר. המדרש האחרון שנקרא, ואחר כך אנחנו ננסה להסביר את כל מה שראינו, אני הבאתי לכם מקור אחד, אבל אתם תצטרכו להאמין לי שיש עוד שלוש או ארבע מסורות שמתאמצות מאוד להשיא את מרים. בפסוקים, בפשט, לא כתוב בשום מקום שמרים נישאה. אנחנו לא יודעים מי היה בעלה ואם בכלל, וגם לא מי היו בניה. דבר מתמיע מאוד, אם כי בגלל שמדובר בנשים ולא תמיד יש לנו את פירוט של כל הנשים, טיפה פחות מתמיע, אבל אצל מרים בהחלט זה מעורר שאלה. אז הפרשנים, הדרשנים, עושים מאמץ להשיא אותה. למה כל כך חשוב להשיא אותה? כי איך יכול להיות שמישהי שמעודדת נישואים ומעודדת ילודה, לא מקיימת את זה בעצמה? נכון, מה זה לא? זה חלק מהמאמץ. בתוך המאמץ הזה מייחסים לה את דוד המלך. אז הדרשנים כולם, ומאוד קשה להבין אותם, כי הם לוקחים פסוקים מדברי הימים, עם כל מיני שמות כמו אחרחל וכדומה, ומנסים לפרק אותם כדי שיצא להם איכשהו מרים, ומסיעים אותה. אני בחרתי את משהו יחסית יותר פשוט. יש פסוק בדברי הימים, ואחר מות חצרון, בכלב אפרתה. וכי יש שום אדם מת באדם שהוא אומר ואחר מות חצרון בכלב? כלב זה שם של אדם, מה זה מות חצרון בכלב? מה, הוא נתקע בו ומת? אז מסביר המדרש, אלא מה הוא? משמת חצרון בכלב אל אפרת. אפרת זו מרים שפרו ורבו ישראל על ידיה. וכתיב ותמות עזובה ויקח לו כלב את אפרת ותלד לו את חור.
אגודת אפרת.
כן, נכון. מזה בדיוק השם של אגודת אפרת. אז הנה מרים נישאה לכלב ואפילו נולד לה חור. טוב. אז מה שראינו כאן, ואני חושבת שהוכחנו את זה היטב, מסורות חז"ל שעוסקות במרים, קודם כל הן מסורות של סנגוריה. כל המסורות מיטיבים לתאר את דמותה של מרים, גם המסורות שראינו בהתחלה שמפרשות את החטא של מרים, את התלונה של מרים, הן הרבה יותר חיוביות מאשר מה שכתוב בפסוקים שקראנו. בפסוקים יש תוכחה אלוקית, בפסוקים יש עונש, בפסוקים כל עם ישראל צריך לחכות לה, ואחר כך יש לנו זכור את אשר וכולי. במדרשים כל, אין כמעט התייחסות לעונש של הצרת, ואם כן, זה החסד שישראל עשו למרים בגלל החסד שהיא עשתה עם משה ששמרה עליו. כלומר, אנחנו רואים מגמה כמעט אחידה של סנגוריה על מרים, אבל בעיקר מה שבולט זה שכל המדרשים עוסקים בהיבט מאוד ייחודי, לא כל, אבל הרבה מהמדרשים עוסקים בהיבט מאוד ייחודי של מרים שקשור לעידוד נישואים וקדושת נישואים ועידוד ילודה. וכאן נשאלת השאלה למה. אם אנחנו מסתכלים בתוך הפסוקים, למעט התוכחה הספציפית של מרים למשה שבאמת עוסקת בחיי משפחה, בין אם זה שהוא לקח אישה נוספת ובין אם זה שגירש את האישה, אכן יש עיסוק בענייני משפחה. אבל המילדות והנבואה הקדומה על הולדת משה והגורם לנישואי אמרם ויוכבד, שם אין ולו רמז להיותה של מרים שותפה לזה. ואגב, על פי החישוב של בעל סדר עולם, שהוא בדרך כלל מדרש שסופר שנים לא על פי דרש, מרים הייתה בת שבע שנים כשמשה נולד. זאת אומרת שכשהיא מוכיחה את אביה על הרפיסות שלו, היא בת שש וכמה חודשים. אני רוצה להציע שלושה הסברים. ההסבר הראשון קשור למעמד מנהיגות בתקופת היווצרותן של המדרשים. במדרשים רבים אנחנו רואים שדעתם של חז"ל לא שבעת רצון מנשים שמשמשות בתפקיד של הנהגה ציבורית. זה נאמר בצורה מפורשת בספרה, ממנים פרנס על הציבור ואין ממנים פרנסת על הציבור, אבל רואים את זה בצורה עוד יותר אולי חזקה, אפילו שהיא לא מפורשת, בהתייחסות שלהם לנשות המקרא. אני רוצה להקריא לכם, זה משהו שלא מופיע אצלכם, מה אומרים חז"ל על הסיבה שהביאה לאונס דינה. אומר המדרש, לכך צריכה אישה להיות יושבת בתוך הבית ולא תצא לרחוב, שלא תכשיל עצמה ולא תביא מכשול לבני אדם ונמצאו מסתכלים באשת איש. אמר רבי יהודה בר שלום, שלא תצא ותגרום תקלה לעצמה, שהרי דינה בת יעקב בשביל שהייתה רגילה פדרנית זה אולי פודרה, גרמה תקלה לעצמה, מניין ממה שקראו בעניין ותצא דינה. אז כאן ממש מאשימים עצם העובדה היום משתמשים בזה בבדיחה, כשהם אומרים, על אישה טוב, לא, בואו נדלג עליה. אבל אנחנו רואים פה אצל ממש האשמה של הקורבן מעצם העובדה שהוא יצא. הדבר בולט מאוד בברייתא שמופיעה במגילה י"ד וגם בבבא בתרא, שעוסקת בשבע נביאות. מה זה נביאה? נביאה זה מנהיגה ציבורית. עכשיו, הברייתא הקדומה מונה שבע נביאות שניבאו על ישראל ומונה את שמותיהן. בתקופה שהתנגדו לנשים שיצאו להנהגה ציבורית, היה צריך להתמודד עם שבע הנביאות האלה. מי שמעיין היטב בברייתא הזו, יראה שאו שלוקחים את הנביאות שמוזכרות שם להנהגה משפחתית, ואם לא לוקחים אותם להנהגה משפחתית, מותחת ביקורת כבדה על הנשים הללו. לדוגמה, שרה, מה רוח הקודש שהייתה עליה, במה התבטאה לנבואתה? כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. וכשהיא אמרה לו, גרש בין האמה הזאת, היא ניבאה שמשהו רע יצא מהחיבור בין יצחק לישמעאל. הנהגה מצוינת, אבל בחיק המשפחה. דבורה, מה הייתה עושה? פתילות למקדש. פתילות למקדש, כך מוזכרת דבורה הנביאה. בזה עסקה במה זה מתבטא שהיא הייתה מנהיגה ציבורית? שתי וערב, פתילות למקדש, מקצוע שאפשר לעשות במקום שהוא על טהרת הנשיות. מי שמוזכרת שם לגנאי זאת אביגיל. אביגיל גם היא אחת משבע הנביאות, אבל דווקא שם המדרש מבקר אותה ומייחס לה איזשהו פיתוי מיני שנתגלה שוקה, ואז דוד רצה לשכב איתה והיא מוכיחה אותו. אבל הנה מנהיגה נביאה ציבורית, מיד נגרמת שם תקלה. איך נגמר המדרש הזה? רבי נחמן אומר, אני מתרגמת את זה מיד לעברית, לא יפה חשיבות לנשים. חשיבות הוא מתכוון הנהגה. שתי נשים חשובות היו ושמותיהן שנואים. אחת שמה זיבורתה, דבורה, ואחת שמה קרקושתה, חולדה. זה שתי נביאות שהיו בהנהגה ציבורית, כי כנראה דבורה לא רק עשתה פתילות למקדש, אבל ההנהגה הציבורית הזאת לא טובה יהירות לנשים, משום שכשהן משמשות בתפקיד ציבורי, בסופו של דבר זה מביא להם לגאווה, ומוכיחים מדבורה שזה הביא לגאווה, כי אומרת לברק שיבוא אליה ולא היא הולכת אליו, וחולדה הנביאה כשהיא מנבאת ליושיהו על מה שמצאו את ספר התורה, היא אומרת אמרו לאיש ולא אמרו למלך. אז אם כן, אנחנו רואים כאן, ויש עוד מדרשים, אני לא יודעת אם מכירים כאן, אבל מדרשים שמונים תכונות שליליות בנשים, כמו צוטטניות, קנאיות, דברניות, איסטטניות, שזה הכוונה מורדות. מדרש שלם שמתאר את דרך בריאת האישה, ושהיא נבראה ממקום צנוע כדי שיהיו בה תכונות צנועות, ואף על פי כן ואביתן כל תוכחתי, וברא אותה, לא ברא אותה מהעין ובכל זאת היא סקרנית, ולא ברא אותה מהאוזן ובכל זאת היא צוטטנית, ולא ברא אותה מהרגל ובכל זאת היא פרסנית, ולא ברא אותה מהיד והיא בכל אופן גנבת וכולי וכולי וכולי. עכשיו, ומוכיחים, ממי מוכיחים את זה? מנשות, מאימהות האומה, משרה וממרים ומרחל ומי לא הזכרתי? ומלאה, לאה ודינה. אמרתי רחל. רבקה לא, רבקה דווקא לא מופיעה במדרש הזה. עכשיו, מה הרעיון של המדרש הזה? המדרש הזה הרי במקום אחר יודעים להגיד על צניעותה של רחל, ועל הצניעות בזה שהיא נתנה את הסימנים. אז למה מאשימים אותה בכך שהיא קנאית? המדרש הזה גם בא להראות שהתכונות הנשיות הן תכונות אימפולסיביות, ולכן הן פחות מתאימות להנהגה ציבורית. וכאן אנחנו מגיעים למרים. במקביל להתפתחות של הדרשות שמדברות נגד יציאתן של נשים להנהגה ציבורית, חלה תמורה בדיני משפחה. יש תקנות בנושא של כתובה שמעצימים את מעמד האישה, יש נוצרות דרשות שהופכות את הנישואין שהם לא רק למטרת פריה ורבייה, אלא גם לשם הנישואין עצמם, והדברים האלה מתרחשים במקביל. במקום אחד, הנהגה ציבורית של האישה לא, אבל הנהגה בתוך הבית, על עלייה של מעמד האישה בתוך הבית, זה בהחלט. מרים יכולה לשמש דוגמה מצוינת לשני הדברים האלה. מרים הופכת להיות המודל של נביאה, שיש לה לכאורה שם של הנהגה ציבורית, אבל בתוך מעשיה היא מקיימת מופת של הנהגה משפחתית. כל הנבואות שלה קשורות לעניינים שבתוך המשפחה. התוכחה הגדולה שהיא, לא, על פי המדרש. על פי המדרש, בוודאי. אגב, גם בתוף, מה כתוב, מי הולך אחריה? רק אנשים, זה מצוין. בגלל זה היא דוגמה כל כך טובה. כשהיא מוכיחה את אביה ואימה על הרפיסות שלהם, שוב, העניין הוא משפחתי וקשור בנישואים וילודה. ואם נקשיב טוב לדברים שמרים אומרת למשה, לא שמרים אומרת למשה, שהמדרש מייחס לה, היא ממש, אנחנו יכולים לשמוע דרך מרים את העלייה במעמד האישה במשפחה. היא חושפת את המאוויים של הכמוסים של נשים כשהיא מצטטת את ציפורה, שמיום שדיבר הקדוש ברוך הוא עם משה אחיך לא נזדקק לי. היא מציינת כאן רומנטיקה שאמורה להתלוות לחיי הנישואים, שראת את ציפורה שאינה מתקשטת בתכשיטי נשים, אמרה לה, מה לך שאין את מתקשטת בתכשיטי נשים? אז מרים אם כן, מצד אחד מראה איך אפשר להיות בהנהגה, אבל לא ציבורית אלא משפחתית, ומצד שני היא מעלה ומרוממת את ערך חיי הנישואים. זה הסבר אחד. הסבר שני ושלישי שקשור אליו, כרוך במצב הדמוגרפיה בתקופה שהתחברו הדרשות. הרבה מאוד מהדרשות האלה התחברו אחרי חורבן בית שני, וחלק מהם גם אחרי מרד בר כוכבא. אנחנו יודעים מספרות היסטורית שהייתה בעיה של ילודה לא רק בישראל אלא גם ברומא. אוגוסטוס מחוקק חוקים של הטבות למשפחות מרובות ילדים, משפחות מרובות ילדים זה 2 ו-3, וכנראה שהדברים השפיעו גם על האוכלוסייה היהודית. החוקרים מונים כמה סיבות לילודה פחותה, מצב כלכלי, מורלי, סיבה מורלית, יש מדרש שאומר שמיום שחרב המקדש הפסיקו לשתות, לאכול בשר ולשתות יין, והפסיקו ללדת ילדים. יש את דברי בן עזאי, מה אעשה, חשקה נפשי בתורה, התקיים העולם על ידי אחרים, וישנו הפולמוס היהודי נוצרי, שעליו מתעכב טיפה יותר. הדמות של מרים, קודם כל יש הרבה מדרשים שמדברים על שבחם של דמויות מקראיות שעסקו בפריה ורבייה, וגנותם של מי שנמנע מפריה ורבייה, אבל הדמות של מרים כאן נבחרה, כי אם באמת הסיבות האלה של השיעבוד והמצב הקשה אחרי מרד בר כוכבא, מי אם לא מרים יכולה להוות דוגמה לאיך ממשיכים לקיים חיי משפחה גם כשיש גזרה מפורשת, כל הבן הילוד היאור תשליחו. מרים לא נרתעת מזה, מרים אומרת בסדר, יש גזרות ויש חשש מאוד גדול, אבל קשה שלך משל פרעה, היא אומרת לאביה. זה לא סיבה להפסיק ללדת ילדים וגורמת להמשכיות הזאת. מעבר לזה, העובדה, אם אנחנו ניקח את דברי בן עזאי, מה אעשה, חשקה נפשי בתורה התקיים העולם על ידי אחרים, באה מרים ומוכיחה שדרגה נבואית איננה בהכרח עילה לפרישה מן האישה. הסיבה האחרונה שאיתה אני רוצה לסיים קשורה לפולמוס היהודי נוצרי. הנצרות בדלה את עצמה בהרבה דברים מהיהדות, ואחד מההבדלים המרכזיים היה היחס לגוף. הנצרות עוד מימי ישו ובהמשך בימי פאולוס ועוד יותר בספרות אבות הכנסייה מעודדת סריסות ופרישות. מי שרוצה לזכות למלכות שמיים צריך לפרוש מהמשפחה ובטח מבן הזוג. אנחנו רואים הרבה מדרשים שמתמודדים עם התיאולוגיה הנוצרית, אבל מרים כאן משמשת כשופר, והסיבה לבחירה דווקא בה קשורה כפי הנראה לדמות נוצרית, גם היא בשם מרים, הלא זאת מרים אם ישו. הספרות הנוצרית מנסה למצוא נקודות משותפות בין מרים אם ישו למרים הנביאה. קודם כל, שיתוף השם. בית בכינוי העלמה, מרים היא אחת מהנשים היחידות במקרא שמכונה בשם אלמה, והנצרות לקחה את הפסוק מישעיהו, הנה האמה הרה ויולדת בן, ומייחסת אותה לנבואה שמקבלת מרים אם ישו. בנוסף, שתיהן קשורות לכהונה, לשתיהן יש קרובת משפחה בשם אלישבע, ושתיהן נושאות שירה שהמילה גאות מופיעה בה. זה שהנצרות רצתה להפוך את מרים, אם ישו, כמישהי שקרובה למשה, לא מפתיע אותנו, כי הם ניחסו הרבה מהדמויות של ראשית הנצ... של מבשרי הנצרות לדמויות מקראיות. אבל מרים, אם ישו, מבטאת בנצרות את הכפרה על החטא הקדמון. החטא הקדמון התכפר על ידי מרים הבתולה, שלא נזקקה ליחסי אישות על פי המסורת הנוצרית, וכך נולד ישו על פי המסורת. חז"ל יודעים ומכירים את ההגבלות שנעשו בין אם ישו לבין מרים הנביאה, ולכן דאגו לבדל אותה דווקא בתחום הכי קריטי לנצרות, התחום של אישות. מול מרים הבתולה, מרים הנביאה דוגלת בנישואים, מעודדת את הילודה ורואה בזה קדושה, והמילים שהיא אומרת למשה, שבעצם דרגה נבואית היא לא עילה לפרישה, זו אמירה מאוד מתנגדת לתפיסה הנוצרית ביחס לקשר שבין קדושה לחיי נישואים וילודה. תודה רבה.